מבקר המדינה אגב כתב על זה דוח חריף מאוד כבר ב-2013, והמפלגות החרדיות מכשילות כל ניסיון לתקן את החקיקה הזו, כי הם מדמיינים שיהיה בחירות, שהם יוכלו למנוע אי פעם בחירות. כל עוד אני בבני ברק ואני מצליח לשמר את העניין הזה, לא, אין דבר כזה שלא יהיה בחירות, בבני ברק יהיו בחירות. זה מאבק שאני הובלתי כבר שתי מערכות בחירות והצלחתי בזה, וגם במערכת בחירות הבאות אני לא אסכים לזה שיחלקו את העוגה ויגידו לי אוקיי, תקבל מנדט בעירייה ולא יהיה בחירות. כל עוד זה תלוי בי, יהיה בחירות.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני, איתמר האוזר, מראיין בכל פרק יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט, חבר או חברת מועצה, ובגדול אנשים שמנסים לשפר את המציאות. אני כמו שאולי רובכם כבר יודעים, אני תל אביבי, ובתור תל אביבי בני ברק, זו עיר ששכנה לתל אביב, אבל מבחינתי מדובר בעיר שהיא מעבר להרי החושך, ולמה כך הדבר? כי תל אביב ברובה באופי שלה היא חילונית, ובני ברק היא בעיקר חרדית, ובמציאות הישראלית שני הדברים האלה הרבה פעמים לא הולכים ביחד. אבל כן מעניין אותי מה שקורה בבני ברק, ולכן ראיינתי השבוע את יעקב וידר, ראש המטה החרדי במפלגת הליכוד, וחבר מועצת העיר בני ברק מטעמה. לדעתי את השיחה מעניינת מאוד, יעקב וידר הוא למעשה כמעט האופוזיציה היחידה במועצת העיר בני ברק, ואני, כמו עם כל אורח או אורחת בפודקאסט, למדתי עוד כמה דברים שלא ידעתי. הנה השיחה שניהלתי איתו. יעקב וידר, נציג הליכוד במועצת בני ברק וראש המטה החרדי בליכוד, שלום, ברוך הבא לתוכנית.
אהלן, מה שלומך?
אני בסדר, תודה. אז יעקב, לטובת מי שלא מכיר אותך ואת פועלך, אז אולי תציג את עצמך בכמה מילים.
טוב, שמי יעקב וידר כאמור, אני חבר מועצת העיר בני ברק, יושב ראש סיעת הליכוד בעירייה. מראש המטה החרדי בליכוד, יש קבוצה כזו פעילה מאוד בתוך הליכוד. זהו, על, ממש על פיסת נייר התעודת זהות שלי, נשוי, אבא לתינוקת קטנה שנולדה בתקופת הקורונה, שזה מאתגר, וזהו.
טוב, יפה, מזל טוב. תגיד לי, המטה החרדי בליכוד, כמה זמן זה קיים? כמה זמן יש מטה חרדי בליכוד?
אנחנו קיימים כבר לא מעט שנים. בהתחלה באמת היה התתברות של חרדים בליכוד, וכשנכנסתי לפעילות ראיתי שיש המון חרדים בליכוד וכדאי מאוד שנאגד אותם ונעבוד בצורה מסודרת. התארגננו והתקבצנו, והיו בחירות אפילו שנבחרתי לעמוד בראש הקבוצה הזאת, ואנחנו היום פעילים מאוד, משפיעים מאוד, ולמעשה נמצאים בכל שרשרת המפלגה. יש, כמו שאתה מכיר במפלגה, בטח כמו הליכוד, המון המון מוסדות, יש לנו נציגות בכל המוסדות של התנועה. אני מאוד גאה בזה, זה מאתגר וזה בהחלט אמירה, ואני שמח מאוד, ואמירה שמחלחלת לציבור החרדי, ואני שמח מאוד בזה.
אני ידעתי שיש, אני גיליתי לפני שנה שיש מטה חרדי במפלגת העבודה, אתה יודע אולי מי הקדים?
כן, האמת שאנחנו הקדמנו, הם גם מודים בזה,
okay.
הקדמנו בפניהם, אבל הם באמת היו, אנחנו הבאנו באיזשהו מקום מודל לחיקוי עבורם, ואני שמח מאוד שהם היו קיימים, לצערי אין כל כך מפלגת העבודה, אבל אני חושב שבמפלגת העבודה באמת זה דוגמה למקום שצריכים חרדים להתפתח בו, כי זו מפלגה דמוקרטית.
ותגיד לי רגע, ולמה חרדים באופן מסורתי בדרך כלל מצביעים או לגימל, ליהדות התורה, או לשס, אז איך אתה בעצם, איזה סוג של חרדים בעצם יצביעו לליכוד? זאת אומרת, כאלה שאולי פחות חזקים בדת אולי, או משהו בסגנון הזה?
תראה, האמת היא בינינו ובשקט אני אומר, רוב החרדים בעולם לא מצביעים למפלגות חרדיות. אם תיקח את רוב החרדים בעולם, הם לא נמצאים בישראל. הם נמצאים בארצות הברית, בבלגיה, בצרפת, באנגליה. חרדים שם אין יהדות התורה, אין אריה דרי, אין משה גפני. והם מצביעים, ולא רק שהם חיים נפלא, מוסדות התורה והמוסדות החרדים בארצות האלו מסגזגים בצורה יוצאת מן הכלל. הקהילות מסגזגות. יש להם את כל הצרכים. אין שום צורך במפלגה חרדית. יותר מזה אני אגיד לך. המועמדים, היה עכשיו פריימריז בארצות הברית, חברים שלחו לי סרטונים, פריימריז נפלאים, דמוקרטיים וחרדים, אתה רואה חסידים, מתמודדים, גם מתמודדים, ובוודאי מצביעים בצורה חופשית בין שתי המפלגות. רוב החרדים אגב גם בחול הם ימניים, אבל אין סיבה שמה שכל כך מצליח בארצות הברית ובאנגליה ובבלגיה לא יצליח בארץ ישראל, שאנחנו בין יהודים בסוף, אנחנו לא בין גויים אלא בין יהודים, אין סיבה שזה לא יצליח.
כן, אני הגעתי תקופה בארצות הברית, יש שם חנות מאוד מוכרת שנקראת B&H, שמוכרים הרבה מצלמות ומוצרי אלקטרוניקה, וכל העובדים שם זה בעצם חרדים. אני מאוד הופתעתי מהסיפור הזה בזמנו, אבל אתה יודע, שאתה שואל את עצמך למה בניו יורק זה ככה ובישראל זה לא, אז באיזשהו מקום אומרים, כי בישראל אולי יש להם כוח פוליטי כזה, אז זה מתאפשר, אולי. ובארצות הברית הם היו שמים תנאים כמו ששמים בארץ, אז אף אחד בעצם לא היה סופר אותם מבחינה הזו. אתה מסכים לניתוח הזה?
יש פה מודל, קודם כל יש הרבה חרדים שעובדים בארץ, אבל יש פה מודל מעוות לחלוטין, שנבנה על ידי מפלגות החרדיות, ואתה יודע מה, הוא משרת גם מפלגות לא חרדיות, כי כשיש מפלגה חרדית, יש גם לעומתה מפלגה אנטי חרדית, תסתכל לאורך ההיסטוריה, אם זה אפילו צומת, וזה מפלגה של אבא של יאיר לפיד, וגם המפלגה של יאיר לפיד, הוא הוקמה כמצע, לא אנטי דתי, אבל אולי אנטי המפלגות החרדיות, אז כשיש מפלגה חרדית, גם קם מפלגה אנטי חרדית, ואני אגיד לך יותר מזה, זה משרת את זה, אני לא רוצה להביא דוגמה מהגמרה, מה כתוב על זונות, אבל מי שרוצה שיסתכל בגוגל, בסוף זה משרת את זה, כי אם אין יהדות התורה ואין משה גפני ואריה דרעי, גם אין יאיר לפיד, כל אחד נבנה בצל של השני, וכל אחד משמר את השני. ספר לך משהו מצחיק, בבחירות לא אחרונות, אחת לפני כן במועצת העיר בני ברק, הפרסום, חבל שאני פה את זה להראות לך, הפרסום של המפלגה החרדית, יהדות התורה, שהיא מפלגה השלטת בבני ברק, היה, אם לא תצביע יהדות התורה, יאיר לפיד יגייס אותך לצבא. עכשיו שואל הבן אדם הנורמטיבי, מה קשור יאיר לפיד לפינוי זבל? מה קשור?
כן.
רק מלמד אותך עד כמה זה משמש אותם, גם המפלגות האלה, האנטי מפלגות חרדיות, הם צריכים אותם, ולכן הם משמרים את הממסד הזה, שהוא רע ולדעתי הוא מזיק לציבור החרדי לפני כולם.
יעקב, אני אשמח קצת לדעת יותר עליך, אני אשמח לדעת איך בעצם התחלת להיות פעיל בליכוד בעצם.
אני אגיד לך, כשאני הייתי בישיבה, או למדתי בישיבה, קראתי, אני חושב שזה היה מאמר של משה פייגלין, אני תמיד אהבתי פוליטיקה מילדות, על זה שהיהדות החרדית בארצות הברית, היא פעילה מאוד במפלגות, אני חושב שזה היה משה פייגלין, פעילה מאוד במפלגה הרפובליקנית, וזה איזשהו מקום פתח לי את העיניים, התחלתי לקרוא על זה, וראיתי גם כתבות שבעיתונות הממסדית, העיתון של יהדות התורה, העיתונים המודיע של אגודת ישראל, מדווחים בגאווה על כל מיני מועמדים חרדים שהצליחו בפריימריז בחול, ונדמתי, אמרתי לעצמי, וואו, בארצות הברית החרדים פעילים במפלגות הגדולות, למה שבארץ זה לא יהיה? קמתי, עשיתי מעשה, אני התפקדתי בגיל 18 לליכוד באופן עצמאי, אני אמני בדעותיי, אז המקום המתאים היה בליכוד, אבל אין סיבה שמה שמצליח שם לא יצליח פה, ולככה למעשה הצטרפתי, וככל שהשנים חלפו כך התקדמתי במפלגה.
טוב, רק נגיד שבארצות הברית אין להם כל כך אופציות, כי יש שם בגדול רק שתי מפלגות, את הרפובליקנית והדמוקרטית.
לא, יש אופציות, כך היה רק מול ליכוד, שיש בה ראש עיר חרדי. ראש עיר חרדי הוא לא מש"ס או מיהדות התורה, הוא אחד, יש שם מועמדים, גם חרדים, המפלגה הרפובליקנית ואחד מהדמוקרטית. הם לא רואים צורך לקום כמפלגה עצמאית. בניו יורק אגב יש יכולת להריץ רשימה למועצת העיר, יש להם יכולת להריץ מבחינה מספרית, אבל הם לא עושים את זה, הם משתתפים במשחק הגדול, ואתה יודע מה הוא טוב, כי בסוף כולם מחזרים אחריהם, כל המועמדים מחזרים, ואין מפלגה שהיא אנטי חרדית.
הבנתי, טוב, הייתי גם השיטה בארצות הברית, זה שיטה של winner takes all, אז אולי זה גם טיפה משפיע, ופה אתה...
אני באופן אישי בעד השיטה האמריקאית שתהיה בארץ, אבל לא רק בפריזמה החרדית בכלל, אני חושב שזה דבר טוב, וזה מביא יציבות ו... גם מביא אידיאולוגיה רחבה יותר לשלטון.
100%, ותגיד לי רגע, אני ראיתי שאתה בעצם חבר בפורום בליכוד שנקרא פורום מנוף.
נכון.
אז נכון. אני לא כל כך, אני והמאזינים לא כל כך אולי מכירים פורומים בליכוד, אז אולי כמה מילים על איזה פורום יש בליכוד, וספציפית קראתי גם שפורום מנוף זה פורום שמגדיר את עצמו פורום ליברלי, אני צודק?
קודם כל אני ליברלי, אני מתנגד לכל שליטה של השלטון בחייו של האזרח, אם זה בחיים של כלכלה ואם זה גם בחיים של דת. אתה שואל אותי, אני בעולם העתידי שלי במדינת ישראל רואה מדינה ללא רבנות ראשית. אני חושב שהרבנות ראשית לא מטיבה עם היהדות ולא מטיבה עם מדינת ישראל, אבל זה לא רק בא לידי ביטוי בזה, זה גם במוטב הכלכלי. אני רואה כמה שפחות התערבות של השלטון בחייו של האזרח, זה דבר מבורך, ואם אני אראה לך את המאבקים שלי בעיריית בני ברק, הם פשוט מדהימים, כי התפיסה של השלטון, העסקונה החרדית, היא למעשה התפיסה הסוציאליסטית שהייתה קיימת בקום המדינה, בכלל המדינה. מבחינתם הם מחנכים של הציבור, הם בעלי הבית של הציבור, הם מלמדים את הציבור מה טוב לו, הם לא משרתים את הציבור. וזו תפיסה שהיא רעה, ואם אתה רוצה, אתה יכול לתת לך דוגמה, על בני ברק, דוגמה מדהימה.
עכשיו.
מדהימה. הנה, אני אתן לך דוגמה מדהימה. תראה, בבני ברק יש משפחות ברוכות ילדים, 10 ילדים, אמא שלי 16 אחים ואחיות, זה לא משפחה יחידה בבני ברק עם כמות כזאת. כשמגיע הקיץ וההורים אין הרבה כסף, אחד מהכלים שלהם באמת להעביר את ימי הקיץ, זה לקחת את הילדים לים. היה אוטובוס, מאז ילדותי, קווי אוטובוס, לחופים הנפרדים, לא המעורבים, גם בתל אביב, גם בהרצליה, ולמעשה במחיר נסיעה אחת, היית נותן באמת תעסוקה לילדים ליום שלם בעלות מינימלית. הגיעו העסקנים והחליטו שלא טוב, לא טוב אוטובוסים לתל אביב, כי אולי ראו בחורה בדרך. מה עשו? פנו למשרד התחבורה, דרך העירייה, וטענו שאין יותר צורך. שקר וחזב, בוודאי שיש צורך. הצליח, ראו כי טוב, שנה לאחר מכן, פנו למשרד התחבורה, העירייה פנתה למשרד התחבורה והודיעה שאין צורך גם להרצליה, שמי שמכיר את החוף הנפרד בהרצליה, הוא מנותק מהחופים שם, הוא יחסית הצנוע ביותר, ולמעשה כיום, משנה זו, אין אוטובוסים מבני ברק, תחבורה ציבורית, מבני ברק לחופי הים. מי שרוצה צריך לקחת מונית, או לנסוע בתחבורה פרטית, או ברכב שאין לאנשים בבני ברק, לרובם אין, לא לרובם, אבל לחלק גדול מהם אין רכב, ולמעשה זה נוצר לא בגלל אי צורך, יש ביקוש מטורף בבני ברק, בגלל שהעסקנים החליטו שזה לא טוב לציבור. הם החליטו שזה לא טוב לציבור, אז הם יכפו על הציבור שלא יהיו אוטובוסים. זה דבר שלדעתי אין לו אח ורע במדינת ישראל, ושוב מלמד עד כמה רע זה שהשלטון הוא למעשה בוס של הציבור, הוא לא משרת של הציבור.
אתה יכול אבל להגיד שאתה יודע, תושבי בני ברק מצביעים לעסקנים במרכאות שאתה קורא להם.
קודם כל אתה צודק, מצביעים, העובדה הם שמצביעים, אני יכול לפרש למה ההצבעה, תמיד אומרים לי, משווים את זה למפלגות ערביות, שגם שם למעשה הרבה פעמים טוענים שהם לא מייצגים את הרחוב הערבי, אני חושב אבל שזו דוגמה לא דומה, אני אגיד לך גם למה, תראה, אני חושב שאין אך ורע למה שקורה בבני ברק, באוכלוסייה החרדית, בבני ברק אתה יכול לראות אנשים שהולכים להצביע, ג' יורקים על הפתק, לא אוהבים את הנציגים שלהם ומדברים נגדם, אני אומר לך, אני כחבר מועצת עיר, אני מקבל תלונות. הם מצביעים להם בגלל הרב. במשך עשרות שנים, המפלגות החרדיות הצליחו לחלחל את המושג העקום והמופרך של מי הוא חרדי. אתה יודע מי הוא חרדי? מי הוא חרדי בעיניך?
אני לא בא אליו לשאול מי הוא חרדי. שכל אחד יגדיר את עצמו איך שהוא רוצה, לא?
לא מי שומר תורה ומצוות, לא מי מקפיד על קלה וחמורה, אפילו לא על מצב חברתי. מאפיין אחד בלבד. אתה מצביע למפלגות החרדיות או לא? כי אני מבחינת העסקנים החרדים לא חרדי, אבל אם אני אגנוב, אולי אנוס, ואפילו ירצח, אבל אני אשאר במסגרת המפלגה החרדית, אני אשאר חרדי, חרדי שעשה דברים לא טובים, אבל חרדי. לכן הם הצליחו להשריש את זה כל כך חזק, שאנשים, כשהם באים לקלפי, הבחינה שלהם היא לא הצבעה למועמדים, אלא הצבעה לרב, או הצבעה לעצם היותם חרדים. ולכן זה דבר שהוא אי אפשר להשוות אותו, ולדעתי הוא לא קיים בשום מקום בעולם. אני אומר לך, אני אופוזיציה אזרחית בבני ברק, אופוזיציה אזרחית. כמעט ואין אנשים שמדברים, אני הולך ברחוב, נכנס לסטמר, בשבת הייתי בשכונת סטמר, עברתי שם, אנשים אומרים תודה רבה ותודה רבה, הרי אתם מצביעים ליהדות התורה וש"ס, למה אתם אומרים לי תודה רבה? אני נלחם בהם, כי הם מצביעים להם לא בגלל שהם חושבים שהם עושים משהו טוב, אלא כהצבעה לרבנים.
אתה יודע, זה סוג של מעגל שמנציח את עצמו, זה כאילו...
מסכים, מסכים, וזה המקום שאני נלחם בו, ו... אני אומר לך, בבני ברק לא היה במשך 30 שנה, לא היה ליכוד. הליכוד התמודד במשך כל השנים. פעם אחרונה הוא קיבל 200 ומשהו קולות. אני הגעתי ל-4,200 קולות עם הצבעה בכל העיר. היום העיר כמעט לא חילוני, אין בחילונים כמעט. כן. הצבעה אליי הייתה חרדית. אנשים בוויז'נית, שכונות חרדיות מובהקות, הצביעו ליכוד. לא בגלל הליכוד, בגלל האמירה שלנו על מה שמתנהל בקרב העסקנים החרדים, ואני אומר לך שיש שינוי, כמו במשל בגמרה על מים שמחלחלים על אבן, עושים חור, יש שינוי, הוא שינוי רחב. עצם העובדה שיש היום נציג במועצת העיר הכי גדולה של הציבור החרדי, שהוא נגד הממסד החרדי, נגד העסקנים החרדים, אני חושב שזו אמירה גדולה מאוד שהיא תשנה בעתיד את המפה החרדית.
תגיד לי רגע, אני אמרת גם שמבחינת חברי המועצה האחרים, הם תופסים אותך בתור פחות חרדי. אני קראתי שגם אתה, עשית גם שירות צבאי, היית ברבנות?
נכון, נכון.
אז, שירות צבאי,
נכון.
אז זה, במדינת ישראל, ככל שאני מכיר את זה, חרדים לא הולכים לצבא, אז ותמיד אומרים, כן חרדים מתגייסים, אפרופו יאיר לפיד, שאלינו מקודם, כן הולכים, לא הולכים, אז איך זה מסתדר? זאת אומרת, שאתה מגדיר כחרדי, אבל כן היית בשירות הצבאי, כן, בטוח שמבחינתם, אם אתה הולך לצבא, אז אתה כאילו פחות חרדי, מבחינת התפיסה, נכון?
תראה, הייתה אחד מהמאבקים הגדולים שהובלתי, ולצערי הייתי ביחידי, היה נגד מסע חרדקים, אני לא יודע אם נחשפת אליה, היה במשך תקופה ארוכה מסע הסתה.
שחרדקים זה ראשי תיבות אקשן נגיד?
זה כאילו יגנאי, זה חרדים, כל מיני חרדים, מלשון חיידקים. היה מסע, מי שרוצה יחפש פה בפייסבוק שלי, יחפש גם, שטוב היה קובידר בגוגל, בנושא של הצבא, ויראה מסע הסתה, שאני אומר לך, לקוח ממסרים אנטישמיים שלפני השואה, אני לא מגזים. רואים חיילים חרדים עם פאות מסוסלות, עם פרצוף של חזיר. חזיר זה הדבר הכי נוראי ברחוב החרדי, בעולם היהודי בכלל. היה מסע סתה נוראי, אני נאבקתי בזה גם בכנסת, קידמתי גם דיונים בוועדות, וגם מול שר הביטחון דאז, יעלון. החקים החרדים, לא רק שהם לא הגיעו להשתתף בכל הדיונים האלה, הם נאבקו נגד הניסיונות שלי לפתור את זה. נאבקו. בסוף הרי זה חיילים חרדים, שאגב חלקם מצביע להם, מצביע להם, מצביע לליכוד. הם נאבקו נגד זה, ונגד החקיקה הזאת, ואני אומר שוב, הנושא הזה של חיילים חרדים הוא קיים, הוא נחלש בעקבות ההסתה הזאת. אתה שואל אותי, אני בעד צבא מקצועי, אני לא בעד צבא של גיוס חובה, ואני מבטיח לך, כשיהיה פה צבא מקצועי, יהיה שם חרדים, ללא פרופורציה ביחסם לחברה. אתה יודע מה ההוכחה שלי? מדה. אתה רואה את היחס של הציבור הערבי והציבור החרדי במדה? הוא עצום ביחס לגודל בחברה. ברגע שזה יהיה וולונטרי, החרדים יהיו באופן מלא בצבא.
תגיד, תגיד לי רגע, בבני ברק, אבל אפרופו העניין של החרדקים, בבני ברק, חיילים חרדים שגרים בבני ברק, הם צריכים להחליף חזרה למה שנקרא לאזרחי, כי אם הם יבואו עם מדים לבני ברק, יכולה להיות להם בעיה?
אני אגיד לך קודם כל על עצמי, אני אומר לך, בגיל צעיר, עשיתי צבא לא בגיל 19, עשיתי בגיל יותר מאוחר, אבל ב-20 ומשהו עשיתי, 22 אולי הייתי, הייתי מוריד מדים. כשאני מגיע, לא היה לי נעים להסתובב עם מדים בבני ברק, ואני גם לא מצפה מחייל, היום, בוודאי שאם הייתי עושה עכשיו צבא, לא הייתי מוריד, אבל אתה לא מצפה מחייל צעיר לשאת על הכתפיים שלו את כל המסע הזה. זה לא תמיד חוויה נעימה. כמובן אין רצח, וגם אין אלימות. בני ברק יחסית עיר מאוד מתונה, אין אלימות. אבל מבטים, ואולי גם קריאות, וילדים. בדרך כלל זה מגיע מילדים ונערים לו בצורה לא נעימה. זה דבר שאנחנו נלחמנו בו, ברוך השם היום יש הפסקה. השר ארדן נכנס לעובי הקורה, מה שאני הצעתי להם זה להילחם כמו בטרור, בממנים. היה כסף שחור שהגיע מארצות הברית, מהקהילות האנטי-ציוניות שם, ואמרתי לו, תילחמו בכסף הזה. זה הכל, זה יעצור את הסיפור. וברוך השם זה נעצר ההסתה הזו, לפחות ההסתה הממסדית המסודרת.
כן. הבנתי גם שהיה אישו עם יום הזיכרון לחללי צהל, שאם כן יעשו תקסים בבני ברק או לא יעשו תקסים, וגם זה עניין שהייתה מעורב בו.
נכון, אני למעשה יזמתי את הטקס זיכרון לחללים החרדים, דבר יש חללים חרדים, הרבה חללים חרדים, בבני ברק עצמה יש הרבה מאוד חללים, קיימתי אירוע, בכל שנה הגיעו אנשים קיצוניים לצערי, ניסו להפריע ולהכשיל, והרי מה מדובר, אני עושה טקס דתי, אני לא עושה טקס כמו שעושים בתל אביב. אמרנו תפילה, אמרנו קדיש. איך יהודים יכולים להתנגד לאמירת קדיש? אני לא הצלחתי להבין את זה אף פעם, ועוד בשעה שעמדו לידי אנשים שלחמו בקרב הזה, אנשים חרדים, מבוגרים שלחמו בקרבות, איבדו חלק מהמשפחות שלהם, איבדו חברים שלהם. היה בן אדם שהיה מגיע כל שנה, ולמעשה יזמתי בזכותו את הטקס הזה, והוא איבד כל כך הרבה חברים בקרב, הוא עצמו היה פצוע, הוא היה בטנק במלחמת יום כיפור, ונשרף כולו, כמעט מת בסיפור הזה, והוא יצא בחיים. איך אתם יכולים לבוא ולהפריע? יש עדיין אנשים קיצוניים בחברה החרדית, אבל אני שמח כי רוב הציבור הוא טוב, ורוב הציבור זה אנשים שאוהבים את חיילי צהל, ואני אתן לך הוכחה, רק בקטנה. כשאני הייתי ילד, את יודע מה רוב הילדים היום מתחפשים בפורים?
לחיילים אני מנחש?
כן, בבני ברק לחיילים, גם אני בתור התחפשתי לחיילים. היום כבר לא, בגלל ההסתה שחלחלה, זה רק מלמד שבבסיס הציבור החרדי אוהב את חיילי צהל, הסיפור שלא מתגייסים זה סיפור אחר, שלדעתי הוא ייפטר ביום שיהיה פה צבא מקצועי.
אוקיי, בסדר, זה מעניין. תגיד לי גם, אני, בוא נדבר רגע על, על, על הבחירות. אתה בעצם חבר מועצה מ-2018. והבנתי שלא תמיד, הבנתי גם שהיה איזשהו סיפור עם סניף הליכוד בבני ברק, ש... תגיד לי אם זה נכון או לא, זה מה שאני קראתי, ש... הרבה פעמים הסניף הליכוד בבני ברק החליט שהוא לא מתמודד לעירייה, והיו גם מקרים שלא, בכלל לא היו בחירות לעירייה, למרות שבכל הארץ היה בחירות לעירייה, כי אם אין מתמודדים, אז, וזה הכל נסגר מבעוד מועד, אין צורך בבחירות. והבנתי גם שהייתי צריך טיפה אולי לשנות טיפה, גם חילופי גברי קצת בסניף בליכוד, כדי לאפשר בכלל שהליכוד ירוץ לעירייה.
אני חלק את זה לשניים. קודם כל, סניף הליכוד הוא בבני ברק קיים מאז ימי החירות. הבניין שלנו, הבניין שלנו במרכז בני ברק, אתה מוזמן לבוא, מי שצופה בנו גם מוזמן להגיע. הוא כתוב עליו שלט סניף חירות, אני מקפיד לא להוריד את השלט הזה. סניף שביקר בו מנחם בגין, והוא סמל ביניהם, זה סמל רע במרכז בני ברק, וניסו לגרש אותנו לא פעם, אבל מה לעשות, וזה בלתי אפשרי. אגב, ניסו גם להכניס כולל אברכים, יום אחד הגעתי והיה כולל שם. הם ניסו לעשות הכל כדי לזרוק אותנו, זה מציק להם שיש פעילות של מפלגה חילונית. הליכוד היא לא חילונית, מפלגה היא לא דתית או חילונית, אין לה כיפה ואין לה ציצית. מפלגה זה על בסיס האנשים שקיימים בה, אבל ניסו לגרש כי זה הפריע להם לראות את הפעילות החרדית בתוך מפלגה שהיא לא יהדות התורה או ש"ס. והיה במשך הרבה מאוד שנים עסקנים, לא חרדים, שניהלו את הסניף הליכוד, שהוא סניף חשוב בליכוד, יש בו למעלה מ-2,000 חברים, היום 90 ומשהו אחוז מתוכם חרדים. וזה היה רצון מצד אותם עסקנים להסתדר עם המפלגות החרדיות ולקבל איזשהו נזיד הדשים, אבל לא לומר שום אמירה, וכמובן לא לאתגר אותם. והיה לי מחלוקת על זה, וזה משתלב בסיפור שאתה דיברת עליו, בסיפור של הבחירות. תראה, הדבר שהכי מציק לעסקנים זה בחירות, עסקנים החרדים. הם לא רוצים את זה, זה לא טוב להם, זה מציק להם, זה פותח כל מיני בעיות וכל מיני תלונות. בשביל מה צריך בחירות אם אפשר למנוע את זה? עכשיו, בניגוד ל... אני שוב משווה לכפרים בדואיים או למקומות שהם לא עיריות רגילות במרכז הארץ, כי ההתנהלות בבני ברק הם קודים שמאוד שמרניים. אין נשקים בבני ברק, כן, אבל יש כלים אחרים שהם יעילים לא פחות מנשק, וזה שימוש ברבנים, שזה בעיניי הדבר הכי נוראי שיש. אם אתה משתמש ברב ולא בשביל הצרכים שרב נועד להם, זה הדבר הכי חמור. אז מאלצים את כל מי שחושב להתמודד לסגת על ידי איומים בחרם או באמצעות דברים אחרים, ואז אופ, אין מועמדים, יש רשימה אחת שסגורה, גם מרוויחים שחסרת הבחירות, ואתה מרוויח עוד משהו, אתה יודע מה הוא? פופילמוס, כסף. כי אנשים לא יודעים, ברגע שאין בחירות, הכסף לא חוזר למדינה, ובני ברק עיר גדולה, 210,000 תושבים, תקציב הבחירות שלה הוא עצום, הוא הולך למפלגה, בלי שהיה בחירות. זאת אומרת, המפלגה, העסקנים מקבלים כסף, מיליונים, בלי שהם הוציאו שקל. תענוג, גם לא היה בחירות, הם בחרו את עצמם, וגם הם מקבלים כסף על זה, מתנה. מבקר המדינה אגב כתב על זה, דוח חריף מאוד כבר ב-2013, והמפלגות החרדיות מכשילות כל ניסיון לתקן את החקיקה הזו, כי הם מדמיינים שיהיה בחירות, שהם יוכלו למנוע אי פעם בחירות. כל עוד אני בבני ברק, ואני מצליח לשמר את העניין הזה, לא, אין דבר כזה שלא יהיה בחירות, בבני ברק יהיו בחירות. זה מאבק שאני הובלתי כבר שתי מערכות בחירות, והצלחתי בזה. וגם במערכת בחירות הבאות, אני לא אסכים לזה שיחלקו את ההוגה ויגידו לי, אוקיי, תקבל מנדט בעירייה, ולא יהיה בחירות. כל עוד זה תלוי בי, יהיה בחירות.
תגיד רגע, אני אולי יש לי כאן חוסר הבנה לגבי תפקיד הרבנים. אתה בעצם אומר שבעצם חרדים לא צריכים להקשיב לרבנים שלהם, או שהם לא צריכים בצורה אבסולוטית להקשיב לרבנים שלהם, זאת אומרת, רב לא אמור להגיד להם איך להצביע, כי אני מכיר חרדים שכל פיפס שהם לא זזים, שואלים את הרב. אז אתה אומר שזה לא צריך להיות ככה?
לא, לחלוטין לא. בארצות הברית יש רב שאומר למי להצביע. אגב, היה בחירות בין הילרי קלינטון לטראמפ. בארצות הברית יש רבנים, אולי מבחינה מספרית יותר מהארץ. מישהו מהם אמר למי להצביע? אף אחד לא אמר. אגב, רוב החרדים בארצות הברית הצביעו לטראמפ. סאטמר, האנטי-ציונים, הצביעו לקלינטון. אבל הייתה הצבעה חופשית, בלי מעורבות של הרבנים. המעורבות של הרבנים בפוליטיקה היא רעה, היא גורמת נזק לרבנים, ואני אומר לך יותר מזה, הרבנים חלקם לא מודע בכלל למה שעושים בשמם, או משתמשים בשם שלהם. אני אתן לך סיפור מצחיק. היה בחירות לפרלמנט הצרפתי. בפרלמנט הצרפתי יש נציגות מכל המדינות בעולם, אתה יודע מזה? יש נציג שהוא מגיע לדוגמה מהמזרח התיכון, באורך מסורתי מהמזרח התיכון הנציג נבחר מארץ, כי קיבוץ הצרפתים הגדול ביותר נמצא בישראל. מאיר חביב קוראים לו.
אוקיי.
חבר הפרלמנט. היו בחירות. עכשיו תראה מדהים. הגיע לבקר פה, הגיע לבקר בארץ חבר שלמדתי בישיבה, צרפתי, והיו מודעות ברחובות מהרבנים להצביע לחביב הזה. שהוא בחור טוב, היה מודעות. הוא הסתכל, הוא אומר לי, וואו, אני מגיע מצרפת. בצרפת הרבנים לא אומרים למי להצביע. בארץ הרבנים אומרים למי להצביע לפרלמנט הצרפתי. זה אבסורד פשוט מדהים. אתה שואל אותי, הרבנים בכלל לא ידעו. הפתימו את השם שלהם, השתמשו בשם שלהם, וזהו. זה מעורבות שרעה, היא גורמת נזק. רב לא צריך להיות מעורב בפוליטיקה, והוא לא צריך להחליט מנהל את הביוב. צריך להיות בחירות חופשיות, והציבור יבחר מנהל טוב יותר את הכסף שלו ואת הביוב שלו, ואת הצרכי המחייה שלו, ואת המים שלו, ואת הפינוי זבל שלו.
אני מאוד בעדך, אבל השאלה אם אתה רואה את זה, שזה ישתנה בעתיד הנראה לעין.
זה השתנה כבר, כי תבין, עיריית בני ברק זה הממסד הכי חשוב של המפלגות החרדיות. אתה יודע למה? כי התקציב של עיריית בני ברק הוא קרוב למיליארד וחצי שקל. אתן לך דוגמה, התקציב של משרד הפנים זה 850 מיליון שקל. במשרד הפנים יש חילונים, יש אנשים, כל מיני אנשים שמסתובבים שם. בעיריית בני ברק זה הגוף פרטי שלהם, שהם עשו בו מה שהם רוצים. במשך עשרות שנים לא היה להם שום גורם שבא ופיקח, לא היה אופוזיציה אזרחית, לא היו אנשים חיצוניים, עד שהגעתי. ולמעשה זה שימש בשבילם כמנגנון עצום, גם של ג'ובים, גם של תקצוב מקורבים. אם תגיע לעיר, כמו, תגעת, היית בבני ברק פעם?
אני עבדתי בכמה, אני עורך דין, אז עבדתי במשרד במגדלי בסר, זה מוניציפלית, זה בני ברק.
נכון, בסר, האזור שם מניב לעירת בני ברק הרבה מאוד כסף, אם תלך קצת לתוך בני ברק, קצת אחרי בסר, שכונת תל גיבורים קוראים לזה, פרדס קץ, אחרי תל גיבורים זה פרדס קץ.
זה רחוב רבי עקיבא?
לא, זה שמאלה, זה לכיוון פתח תקווה, אם אתה מגיע מהבסר. זוועת עולם, תשתיות נוראיות, ביוב, כולל השבת, זרם ביוב ברחובות ראשיים בבני ברק, ביוב. יש פה ביוב, והיה פה השר אלקין. ביום חמישי עשו לו סיור, והסקנים סיפרו לו עד כמה נפלט העיר. אחרי שהסתיים הסיור, הראיתי לו את הסרטונים ואת התמונות, כולל מהיום של הביקור שלו. ביוב ברחובות, כבישים מרוטשים לחלוטין. התמורה שיש לתושבים מזה שהעירייה עשירה, היא פשוט מדהימה. אתה חי כמו במחנה פליטים כמעט, אבל העירייה שלך היא עשירה. התקציב של עיריית בני ברק הוא כמעט כמו ראשון לציון. ולמה זה? שוב, מאותו עניין, אגב, בבני ברק יש כמות עובדים, כמעט, יש בבני ברק למעלה מ-8,000 עובדים, כשברמת גן השכנה יש שליש מזה, שליש. ומבחינת שטח היא הרבה יותר גדולה רמת גן. שוב, עיריית בני ברק היא כיום משמשת כמנגנון ג'ובים, מנגנון ג'ובים ותקצוב של מקורבים, והכסף לא משמש את התושבים. זה בכלל לא עניין דתי. זה עניין שהוא אזרחי לחלוטין, רק משתמשים בו בדת בשביל לגנוב. ואת הדבר הזה, אני חושב שאנחנו עושים פה מהפכה, אני והחברים עושים מהפכה גדולה, כי אף פעם לא היה מישהו שהציב את זה בפני הציבור. אני עושה את זה, ואני לא פוחד. אמנם ניסו לשרוף לי את המשרד, אבל לא פוחד, ואני מקווה שהמים האלה חלחלו, והצליחו לחורר משהו באבן.
מתי ניסו לשרוף לך את המשרד?
לפני חצי שנה בערך.
אני מקווה...
יש דיווחים, תראה...
כן, כן, גוגל. טוב, ותגיד לי רגע, אז בואו נדבר רגע על מועצת העיר בני ברק. ראיתי שיש במועצת העיר בני ברק 27 חברים. אגב, ראיינתי לפני שני פרקים את סיגל ויצמן מהארוני, מעיריית תל אביב, ובתל אביב 31, שאלתי אותה למה 31, אז אנחנו לא יודעים למה בתל אביב 31, אתה יודע למה בבני ברק יש 27?
לא, זה מספרים שנקבעים על ידי משרד הפנים בצורה רוחבית. בין 200 אלף ל-300 אלף מספר כזה, בין 300 ל-400 מספר כזה, זה אחיד. זה לא משחק באופן אישי. בבני ברק עד לפני, במערכת בחירות הקודמת היה 26 אני חושב, או 24, אני לא זוכר. זה פשוט לפי מדד של תושבים.
הבנתי. ולפחות בתל אביב אני יודע שהסגני עיר, הייתי שבבני ברק יש 5 סגני עיר, וזה הולך בתל אביב, זה הולך לפי נוסחה, כל 3 מושבים אתה מקבל סגן עיר. גם בבני ברק יש נוסחה כזו?
המפתח הוא הדתי, האבסורד מגיע לרמה כזו שיש הסכם סדור, הוא לא כתוב כי אי אפשר לכתוב אותו, בין יהדות התורה לש"ס, שעל כל עובד עירייה שממנים צריך למנות לו לצידו גם עובד ליטאי וחסיד וספרדי. זאת אומרת, צריך להיות 3 עובדים. אתה ממנה גנן, אתה צריך למנות גנן ספרדי, גנן ספרדי, התימנים כלולים בספרדי, ליטאי וחסידי. זה אבסורד, זוהג לשמיים. הרי מה אנחנו מדברים פה בסוף, על עירייה שאמורה לשרת את התושבים? מה זה אכפת לי אם המנהל של התברואה יהיה ספרדי, תימני, חסיד? מה זה משנה? העיקר תשרת את הציבור. אתה לא טוב? לך הביתה. אתה טוב? תישאר. ולכן ההתנהלות בבני ברק היא לא דומה לשום מקום אחר, לדעתי, בכדור הארץ.
האמת היא, שאומר את זה, זה ממש אחד לאחד מה שקורה בלבנון, בשיטה הלבנונית. ועל זה, לבנון, ממש יש להם את, היה להם מלחמת אזרחים, עשו את הסכם טייף, שזה ממש הולך על הדתי, זה מהוני וזה שי וזה סוני וזה נוצרי.
יש הבדל גדול בין לבנון לפה, כי בפוליטיקה החרדית משתמשים בתורה, שמבחינתי זה פשע בלתי יכופר. אני יהודי חרדי, אני מאמין בתורה, ואתה משתמש בדבר שקדוש לי בשביל לגנוב? בלבנון לא עושים את זה. אני לא יודע, לא ידוע לי על זה שעושים אולי חיזבאללה, להבדיל מיליון הבדלות, אין שום השוואה, אני לא משווה, חס וחלילה. כן. אבל להשתמש בתורה כדי לגנוב, אני לא מבין את זה.
תגיד לי, ונכון לעכשיו אתה בעצם האופוזיציה היחידה במועצת העיר.
יש עוד לצידי עוד פלג שיצא מתוך הזרם הליטאי, קוראים לו הפלג הירושלמי. הם איתי באופוזיציה, זה אף אחד לא שאל אותי מי הייתי באופוזיציה, אבל לא מטעמים אזרחיים. הם טוענים שהיהדות התורה וש"ס חילוני מדי, פשרני מדי. אז הם לצידי, אני למען חיילי צה"ל והם נגד חיילי צה"ל. הם לצידי באופוזיציה, אבל אני אופוזיציה אזרחית לדעתי יחידה. לא זכו לי שהיה בבני ברק אופוזיציה אזרחית, לפחות מאז שנולדתי, אני לא זוכר. לא זכו לי אופוזיציה אזרחית שהייתה בבני ברק, וזה מאתגר אותם, וזה קשה להם, וזה כואב להם. כי פעם ראשונה מישהו חושף את כל ההתנהלות הנוראית, הנוראית, באמת נוראית שלהם. ואני אומר שוב, יש מעשה שחיתות בבני ברק, שגם אני מתפלא על משטרת ישראל שלא נכנס לטפל בזה. אני חושף הכל, גם בפייסבוק שלי והכל. והמשטרה ישנה, אולי מבחינתה, בני ברק זה אקס-טריטוריה, היא מושחתת, כמו שיש נשק ביישובים בדרום, בבני ברק יש חיתות. זה לא בסדר, אני מקווה שזה ייפטר גם בעניין הזה.
אתה יודע, אבל אתה חלק מהליכוד, זה מפלגת השלטון, אז לא אמור להיות הרבה יותר קל, זאת אומרת, יש לך ממש קו ישיר לשרים ולממשלה, אין אפשרות לשנות את זה, או כאילו, אם באמת יש כל כך הרבה סיפורים, אז אין מה לעשות?
תראה, מבחינת משטרה אין מה לעשות, השר לא יכול להתערב, שאמיר מוכנה הוא חבר טוב שלי ברמה האישית, עוד הרבה לפני שהוא חבר כנסת, השר לא יכול להתערב בעבודת משטרה, או שר משפטים בעבודת המשרד שלו, אבל יש באמת, יש יכולת גדולה מאוד לבצע דברים, ולכן אני מנדט אחד בעירייה, אבל עם כוח מאוד גדול, בגלל שאני מטעם הליכוד, וכל שר שהוא מהליכוד, משמש לי לעזר, אבל צריכים לזכור בתמונה הכללית, המפלגות החרדיות הן חלק מהקואליציה, ואני שמח שהן חלק מהקואליציה, ואי אפשר לעשות כל דבר, כי בסוף הקואליציה יכולה ליפול, וזה דבר שאני לא רוצה שיקרה. אני אתן לך דוגמה, השתלטו על הסניף שלנו, סניף הליכוד, השתלטו כולל, אני שמח לראות לומדי תורה, ולא בתוך הבית שלי. וכשרצינו לפנות אותם, זה היה גניבה. הם אימו במשבר, אחד מהשרים של המפלגות החרדיות שלח לראש הממשלה ההודעה, שאם יפנו יהיה משבר קואליציוני. לקח לי כמעט שנה לשכנע את לשכת ראש הממשלה שלא יהיה משבר קואליציוני, כי מסכת סוכה נפתחת בסוכה גזולה, היא סוכה פסולה. אתה לא יכול לגנוב מקום וללמוד בו תורה, זה לא שווה כלום. ובסוף הצלחנו להוציא אותם החוצה, אבל זה מלמד אותך על ההתנהלות שהיא בעייתית, ומקווה שנצליח לפתור את רוב הדברים.
תגיד לי רגע, אני טיפה לוקח אחורה למה שקראתי עליך. קראתי גם שאתה בעצם מקדם צעירים חרדים שילכו לשוק העבודה ושילכו לאקדמיה, אז הייתי שמח לשמוע איך אתה בעצם עושה את זה, והאם אתה גם קורא גם לחרדים גם ללכת לשרת בצבא, כמו שאתה שירתת ברבנות.
כן, קודם כל אני מסיים עכשיו תואר במשפטים, באונו, שיש שם היום כמות לומדים באקדמיה היא הגבוהה ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל. יש שם כמעט 12 לומדים בכל רגע נתון, חרדים וחרדיות, באקדמיה, שזה מספר מדהים. אחד מרשם נאבקים נגד האקדמיה החרדית, זה ראש עיריית בני ברק, שהוא ביום חמישי קיבל את השר להשכלה גבוהה, וגם התגאה בפניו, שהוא מאוד שמח לקבל את השר להשכלה גבוהה, ואני אומר לך בכנות, כיסא.
רק נגיד שהשר להשכלה גבוהה זה זאב אלקין, מי שהזכרנו מקודם, ובאונו אתה לומד בעצם בקמפוס החרדי, זה ככה רק בשביל להשלים את התמונה.
החרדי, הזזתי בכיסא כי להוציא כסף מהמשרד הזה, בטח, למה לא? אבל להילחם נגד הלומדים באקדמיה, בשיא הכוח. יום שישי האחרון, כותרת של יתד נאמן, שהיא אחד מהעיתונים החשובים, עיתון מפלגתי, תמונה של ראש עיריית בני ברק בגדול, עם התקפה פרועה נגד הלומדים באקדמיה, ושוב, זה, אני חוזר למה שדיברנו לפני כן, מבחינת העסקנים החרדים, הם הבוסים של הציבור, הם יגידו לציבור מה טוב, הם לא ישרתו את הציבור, אלא הם יאמרו לציבור מה טוב לו, והם יכפו עליו במידת הצורך גם אם, אם הציבור לא יהיה ממושמע.
כן. תגיד לי רגע, וראיתי גם שבעצם בתור נציג הליכוד, כשרצת, אתה בעצם אמרת שאתה גם מייצג את המסורתיים ואת החילונים שגרים בבני ברק. עכשיו, אני בטוח שיש כמה כמה חילונים גרים בבני ברק. זאת אומרת, ואם מישהו, אם חילוני גר בבני ברק, איך זה מסתדר עם אורך החיים שלו? זאת אומרת, זה נראה לי לא מתיישב ביחד.
תראה, רוב החילונים שגרים היום בבני ברק והציבור הדתי-לאומי זה לא ציבור שבא, יגר לבני ברק, אלא נשאר אנשים מבוגרים שגרים שם עשרות שנים, או שאבא שלהם, או אמא שלהם גרו. זה לא ציבור, אין ציבור שמגיע לתוך בני ברק היום, אלא ציבור שנשאר מהעבר, אין לו נציגות בעיריית בני ברק כבר הרבה מאוד שנים, אין אף אחד שסופר את הצרכים שלו. אני יכול לתת לך שלל דוגמאות, כמו נושא, אני נאבק על מגרשי ספורט בבני ברק. יש בבני ברק מגרשי ספורט, רק העירייה אלאימה אותם, הם לא משלמים לספורט. יש אולם ספורט מדהים במרכז בני ברק, שהוא לדעתי מעולם לא ראה כדור. לא ראה מעולם, יש שם מסביב כדור, מתקנים של כדורסל, ועם אצטדיון יפה, אפילו יש לוח עם מספרים, ומעולם זה לא ראה, זה משמש לטישים, למחירות של כל מיני דברים, אבל, והציבור בני ברק צריך מגרשי ספורט גם. לא רק חילונים, גם חרדים צריכים.
כן.
זו התאמרות פשוט בציבור, זה אחד מהמאבקים שלי, בעניין הזה. יש הרבה שלל דברים, כמו יש צעדה של הציבור דתי-לאומי ביום עצמאות, צעדה שהעירייה נלחמת להפסיק אותו. מה אכפת לכם שצועדים ברחוב עם דגלי ישראל? יש הרבה מאוד נושאים שהעירייה נלחמת, שוב, מתוך תפיסה שהיא הבוס של הציבור והיא תחליט לציבור מה טוב לו.
מה זה רק טישים? אני לא
זה טיש חסידי, זה אדמור עושה שולחן במידי ליל שבת ובחגים, וכל החסידים מגיעים ויושבים מסביב, בחסידות הגדולות מגיע למספרים אדירים של אפילו עשרות אלפים. זה נפלא, אני בעד, אבל שוב, לא על חשבון ספורט, זה צריך גם זה וגם זה.
טוב, לפני שאני אגיע כך לקראת סיום, בואו אולי נעשה כמה מילים על הקורונה. בני ברק ממש הייתה עכשיו בכותרות בענייני הקורונה, וראיתי גם שהייתה, בחודשים הקשים הביאו לכם את רוני נומה שהיה אלוף במילואים, אז הוא בעצם החליף לשלושה שבועות את מועצת העיר, אבל אז זה נרגע, אז החזירו. אז
מה קרה? למעשה אני חלק מהביקורת שלי על ההתנהלות של הסקנים, קודם כל הם לא מסוגלים לנהל עיר, לא מסוגלים לנהל עיר בימים כתיקונם. כשהגיע המשבר הם פשוט קרסו, חלק ברחו פיזית, נעלמו, לא ענו לטלפונים, נעלמו. מדינת ישראל הודיעה להם, תקשיבו, או שאתם לוקחים איש צבא לנהל את העסקים האלו, או שפשוט הצבא משתלט על בני ברק. ושלחו באמת איש צבא שיהפוך לראש העיר בפועל, וברוך השם הוא הצליח איכשהו להרים את הראש מעל המים, וזה מכעיס, כי בסוף התושבים משלמים כל כך הרבה כסף. תשלום הארנונה בבני ברק הוא יותר גבוה מסביון וכפר שמריה, הוא מהגבוהים ביותר במדינת ישראל. תושב בני ברק משלם ארנונה מהגבוהים ביותר במדינת ישראל, ומה התמורה שהוא מקבל? קדחת, הוא מקבל כבישים מרוטשים וביוב ברחובות, וראשי עיר שנעלמים, כשיש משבר, נעלמים. ולכן הביאו, הצלחנו להרים את הראש בזכות ההתנהלות של אנשי הצבא מעל המים, כרגע חזר לניהול העסקנים, באמת חסר, אתה רואה את המספרים של הקורונה בבני ברק, שוב עולים.
כן.
שוב, ההתנהלות רעה, מושקע כסף ברמות אדירות, ביחצנים, בסוללת יועצי תקשורת, כדי לנסות לחפות על ההתנהלות הזאת, וזה השמעתי גם בפני שר הבריאות את העניין הזה, ואני מקווה שלא נגיע למצב ששוב נצטרך שלטון צבאי על בני ברק.
כן, סתם מתוך עניין, למה ארנונה בבני ברק היא כל כך גבוהה?
למה לא, אם אפשר לקחת כסף מהכיס של התושבים? הייתה ישיבת מועצה לפני שבוע, מי שרוצה להסתכל בפייסבוק שלי, ישיבת מועצה לפני פחות משבוע, ביום שלישי האחרון, דנו במשך 3 שעות. אתה יודע על מה דנו במשך 3 שעות? על ג'ובים, על ג'ובים. ובאותו מועד של הישיבת מועצה שכונסה, היא כונסה לצורך אחד, לצורך העלאת הארנונה. ברמת גן הורידו את הארנונה, בערים מסביב כמו גבעת שמואל הקפיאו את הארנונה. בבני ברק, העיר שהמצב בה מדהים, הוא נוראי, יש פה אנשים, יש פה כבר 10,000 מובטלים בבני ברק. עלייה של מאות אחוזים. באבטלה, העסקנים, אין לו את הארנונה. כי אם אפשר לקחת עוד כסף מה לכיס של התושבים, למה לא? למה לא? ואת הכל את מי הם האשמים? ברבנים. אמרו בישיבה, בישיבת המועצה, הם פשוט אמרו שזה בוראת הרבנים. כל הפשעים הם עושים בשם הרבנים, וזה הדבר, אמרתי לך את זה לאורך כל השיחה, שהכי מכאיב לי והכי מכעיס אותי.
למרות שגם, לדעתי, מעל 90% מחברי מועצת העיר בני ברק הם רבנים בעצמם, אבל אני מבין שיש רב בתור תואר, ויש רב שהוא, מה שנקרא, רב על, מה שנקרא, שיש לו יותר השפעה.
אחד מהדרכים, זה מצחיק, אחד מהדרכים להנמיך אותי, מי שיחפש באתר של העירייה בכל מקום, כולם מכונים הרב, 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 חוץ מי שאחד מכונה מר.
כן.
מי שמכונה את ההגה החרדית, זה העלבה, כאילו, אני מכונה מר, זה בניסיון, כאילו, להנמיך אותי, אבל זה בדיחה, כי מי הוא רב, מבחינתי, מה, בן אדם שלובש קפטה או לובש פרק, שזה הלבוש הרבני הופך לרב? לא, רב זה מחייב. ולכן, כן, יש הרבה רבנים בבני ברק, אבל לא כולם משמשים כדוגמה וכמופת.
הבנתי. סתם מתוך עניין, אני בטוח שגם המאזינים שלי לא יודעים, מה צריך לעשות בשביל להיות רב? אתה צריך כאילו ללמוד לימודי קודש, ויש איזה מסלול בשביל להיות רב, לא? זאת אומרת, מה...
שואלים אותי תמיד, אני בליכוד, אני מפלגה לא חרדית, שואלים אותי מה המדד לרב. תראה, כתוב במקורות שלנו, שרב הוא בן אדם שמשכין שלום. אם אתה רואה אדם שסביבו יש שלום, ואחווה, וניסיון ליישב בין בני אדם, אתה יודע שהוא רב. אם אתה רואה בן אדם שיש סביבו מחלוקות ומריבות ושנאה ואולי אפילו אלימות, כנראה שהוא לא רב. זה המדד שההלכה לימדה אותי, וזה משמש אותי בכל מצב.
כן. טוב, על זה, איך אמר פיני גרשון פעם, מאמן מכבי תל אביב, יש מצוי ויש רצוי.
יש רצוי ותתפלא, הרבנים האמיתיים יש סביבם אחווה ושלום ואהבה וכמה שפחות שנאה.
בסדר. טוב יעקב, ככה לקראת סיום, אני אשאל אותך את השאלה שאני תמיד שואל כל מרואיין ומרואיינת בפודקאסט, אם יש שאלה שלא שאלתי, כי אני לא יודע לשאול אותה, אבל יש לך תשובה ממש טובה, ואתה אומר יאללה, חבל שהוא לא שאל אותי את זה, כי התשובה שלי ממש טובה.
לא, האמת שאין לי שאלה, אבל יש לי משהו לומר. תראו, לא יודע כמה אנשים יראו את זה, אני מקווה שכמה שיותר, אבל אני באמת אומר וקורא לתושבים במדינת ישראל, בואו לבקר בבני ברק. יש פה דברים שאי אפשר לראות בשום עיר אחרת. מצב העסקים פה במצב נוראי, באמת, מצב נוראי. הטלת הסגר הזו על בני ברק מידי ליצמן ודרי. ליצמן ודרי, הם הטילו את הסגר על בני ברק, גרמה לאות קין כמעט על כל תושב בני ברק, ולפגיעה אולי אנושה בעסקים בעיר. אני אומר לאנשים, תבואו, גם על החנויות של האוכל היהודי, ולעוד שלל דברים שהעיר יש לה להציע, תבואו לבני ברק, תרגישו חופשי, העיר בטוחה, העיר בטוחה. העיר אין בה קורונה מסתובבת ברחובות, האנשים פה מקפידים על ההנחיות. ההדבקה שיש בעיר זה בגלל הקיבוץ של המשפחות, משפחות גדולות בתוך הדירות, אבל העיר בטוחה, בואו, תבקרו, תחזרו לרחוש, שוב, במסגרת ההנחיות, זה יסייע לעיר וגם אתם תהנו, ואני באמת מקווה שהקריאה הזאת תועיל לכמה שיותר אנשים לבוא לבני ברק.
רק נציין שאם באים לבני ברק, אז צריך, יש ציפייה שיבואו בלבוש צנוע, בטח מנשים, נכון?
אנשים יודעים, אנשים מכבדים, אני רואה פה, אני מביא קבוצות של אנשים לבוא לסייר בבני ברק, עכשיו בקורונה לא, אבל לפני הקורונה הבאתי הרבה מאוד קבוצות, אף פעם לא אמרתי לאנשים תבואו בלבוש צנוע, אבל תמיד הגיעו, אנשים יודעים, אנשים מכבדים, במדינת ישראל אני חושב שיש אנשים טובים, ואנשים שלא אוהבים לעורר מחלוקות מכל הגוונים של האוכלוסייה, ואין סיבה, אני לא אומר את זה מראש, זה פשוט קורה לבד.
כן. טוב יעקב, אני, מה אני אגיד לך, למרות שאנחנו לא באותם דעות על הרבה דברים, אני מאוד, אני מאחל לך המון בהצלחה, כי אני, על הרבה דברים שאתה אומר, אני חותם עליהם. אז יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד, חבר מועצת העיר בני ברק, תודה רבה לך.
תודה לך, תודה, שבוע טוב, להתראות.
שבוע טוב. טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם יעקב וידר, אני מקווה שנהניתם ממנה לפחות כמו שאני נהניתי. ניתן לעקוב אחרי יעקב בדף שלו בפייסבוק, יעקב וידר, בעברית ובאנגלית. אני לא חושב שהרבה לא יסכימו איתי שראוי שיהיו בבני ברק גם אולמות לספורט, שיהיה מנהל תקין ושקוף של תקציבים, שחיילים, חרדים או לא חרדים לא ירגישו שלא בנוח להסתובב בעיר על מדים. באופן אישי אני חושב שזה חשוב למדינה שיותר חרדים ילכו לאקדמיה ולצבא, תוך שמירה והימנעות מפגיעה באורך חייהם, כי פשוט אם תהיה פגיעה אז פחות חרדים ילכו למקומות האלה, ולדעתי יש פה אינטרס משותף של כל הצדדים שזה לא יהיה המצב. זהו להשבוע, אם אתם רוצים ערך בפודקאסט הזה אני אשמח אם תוכלו לשתף אותו, כי אני סך הכל בן אדם פרטי, לא סלב ולא מפורסם, ואני כן אשמח שיותר אנשים יאזינו לפודקאסט. אז אם אתם יכולים אני אשמח. זהו, נתראה בשבוע הבא עם אקטיביסט או אקטיביסטית חדשים. ביי.